today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי ברעי, הדף היומי, יום רביעי, י' באייר, פסח שני, חפתת לעומר דף שין פי ד', מסכת בבא מציע, דף פי ד', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעה, אתה תשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום יום טוב במגילת תענית, אותו מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, ב-14 בו, זבח פסח קטן. כך כותב היעבץ בסידורו, גילו לי מהשמיים טעם שנקבע פסח שני ליום זה, שרק כדי להיטהר היה די בכמה ימים אחר החג הראשון, אלא לפי שבשנה הראשונה לצאתם ממצרים אכלו מהמצות עד ליל תתוו באייר, ומכאן שהקדושה היא נמשכת עד לילה זה, לכן מצא בחמץ עמו בבית כפי שהיה אז. כתב הרב החידה די הרבה בשמחה קצת כי קדוש היום, והוסיף הגאון רב חיים פלאג'י זצ"ל, מי שחננו השם בעושר יהיו על שולחנות תלמידי חכמים וצנועים ומקיים כל דכפין כפסח ראשון. מנהג החסידים לאכול היום מצות זכר לקורבן פסח שנאכל על המצות. ואולם החזוני שלו הייתה דעתו נוחה מזה, שמוסיפים מצווה לא כתובה. אבל הגאון, רבי יעקב ישראל קנייבסקי זכר צדיק לברכה, מרן הסטייפלר אכל, ואף על פי כן אמר תחנון, והגאון רב חיים פלאג'י, בחיים לראש כתב וזה לשונו, הנה מה טוב ומה נעים, דים יש לו מצות שמורות די סיפוקו ויותר, וישמור מהם קצת לאכול ביום פסח שני בי"ד באייר. וגם בחג השבועות שהוא רמז לשתי הלחם חמץ ומצה, כדי כתב הרב השלה. על כל פנים אם אין לו ישמור ממצות אחרות שאכל מהם תוך הפסח. היום הזה הילולת רבי מאיר בעל הנס, אבל אין מסורת שהיום יום פטירתו, ואין בשדי חמד מערכת ארץ ישראל. היום הזה בשנת תקופ, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל בן רבי אברהם ישעיה מקרוב, בעל שיר לחסידים, ובשנת תערב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אליה חיים בן רבי משה מייזל, אב בית דין בלודג', ובשנת תשע"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה בן רבי אליהו מימון רבה של קריית אתא, ובעל ברכת אליהו ועוד. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל ובמירה בימינו יקיצו שכונה אפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה לעילוי נשמותיהם הצדיקות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם וכן לעילוי נשמותיהם הטהורות והקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם ולעילוי נשמותיהם של הנשרפים הנטבחים הנרצחים על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך תעמוד על נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא במהרה בימינו יקיצו שכונה עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה לומדים היום את דף דף, ומסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד, תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו. ושכינתה, ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, לרפואתם השלמה במהרה, של פצויי, וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה, ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון, אנחנו קוראים שני פרקי תהילים, הפרק הראשון הוא פרק דף, להיום יום רביעי, ראו זה פלא, בדיוק שלומדים את דף דף, יש את תהילים פרק דף שהוא ליום רביעי היום הזה, למנצח על הגיטית לבני קורח מזמור מהידידות משכנותיך, אדוינוי צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות, אדוינוי ליבי ובשרי ירננו אל איל חי. גם ציפור מצב וית ודרור כן לה, אשר שטה אפרוחיה את מזבחותיך, אדוינוי צבאות, מלכי באלוהי אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסל אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו גם ברכות יעתם אורו ילכו מחיל אל חיל. יראה אלוהים בציון עד דוינו אלוהים צבאות שימה תפילתי יאזינה אלוהי יעקב סלע. מגינינו ראה אלוהים בבית פני משכריך כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור בעלי רשע. כי שמש ומגן עד דוינו אלוהים חן וכבוד ייתן עד דוינו לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. מזמור קוף, מזמור לתודה ריעולה אדוני כל הארץ עבדות אדוני בשמחה בואו לפניו ברננה דיוקי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצול מריתו בואו שערה ותודה חצרותה בתהילה הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו בדור בדור אמונתו אחינו כל בית ישראל נתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוצא מצרה לרווחה מאפלה לאורה משיעבוד לגאולה אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית על הפרק הפותח את שיעור דפינו ימי בתורה שבעל פה פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף פי ג' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מה דורש איסי בן יהודה מהפסוק אין רואה והתשובה כאשר הנזק הרע במקום שעדים מצויים אינו נפטר בשבועה אלא חייב להביא עדים. שאלה שנייה, רבי יהודה, מדוע שומר חינם פטור כשנתקל ושומר שכר חייב התשובה משום שההתקלות היא כגניבה והבידה ולא כפשיעה? שאלה שלישית, מניין שחייב אדם לנהוג לפני משורת הדין והתשובה שנאמר למען תלך בדרך טובים? שאלה רביעית, באיזה אופן אמרה המשנה שאינו רשאי לחוף את הפועלים להשכים ולערי בונים התוספות במקום חדש עדיין אין בו מנהג וכשהתאספו אליו אנשים במקומות שונים ואין מנהג ברור ללכת אחריו או במקום שיתנה שסוחרם על פי תנאי התורה? שאלה שישית ואחרונה, במה נמשלו הרשעים לחיות והתשובה בכך שהולכים לאן שליבם חפץ משום שאין נפרעים מהם מיד? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף פי ג' במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע י' ד' באייר תפשין פי ד' פסח שני תפשין פי ד' חפתת לעומר, תפשין פי ד', עיקר בתורף העניין, תלמוד תורתנו בדף דף, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק השביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחרת הפועלים. פרק שתחילתו 12 שורות לפני סוף, דף פי ג' עמוד א', מן המשנה פותחת את הפרק במילים, הסוחרת הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת המשנה סוחרת הפועלים לעבודה לפי שכר יומי ואמר להם אחר ששכרם להשכים ולהעריף שיקדימו לפני הנץ או שיאחרו לשוב אחר השקיעה במקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריף אינו רשאי לקופן אין באפשרותו להכריחם לתנאים הללו כיוון שלא אמר להם כך בשעה ששכרם אבל אם יתנה זאת אימם בשעה ששכרם צריכים לקיים את התנאי, כך תוספות בדיבור המתחיל הסוחר. והמאירי מדקדק זאת מלשון המשנה ואמר להם ולא כתבה והתנאי מה הם משמע שלא היה כאן תנאי. אז אם אין באפשרותו להכריחם לתנאים הללו, יבואו לעבודתם ויחזירו לביתם כמנהג המקום. וכן לגבי נתינת מזונות לפועלים, מקום שנהגו לזון, לתת מזונות לפועלים יזון, חייב לזונם. וכן אם נהגו לספק במתיקה, לתת לפועלים לפתן הנאכל עם הפת, יספק, חייב לתת להם משום שכל שלא יתנה בשעה ששכרם, הכל כל דיני הפועלים כמנהג המדינה נהוג באותו המקום לגבי שכירת פועלים. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, והגמרא לקמן בדף פי וו עמוד א' תבהר, מה בא המשנה להוכיח מן המעשה הזה? אם כן, מעשה ברבי יוחנן בן מתיה שאמר לבנות צה וסחור לנו פועלים, הלך בנו ושכר פועלים ופסק להם מזונות, ואף אמר להם שיתן להם מזונות ולא פירש להם אילו מזונות נכללים בזה. וכשבא אצל אביו והודיעו ששכר פועלים מתחייב לזונם, אמר לו רבי יוחנן בן מתיה, בני, מכיוון שהתנאית עם הפועלים לתת לפני מזונות אפילו אם אתה עושה להם מכין ומניח לפניהם כסעודת שלמה בשעתו כסעודתו של שלמה המלך בשעה שישב על כיסא המלוכה והיות והייתה תקופה שנדחתה מלכותו דהיינו ששלמה המלך היה אדיוט ולא מלך כמבואר במסכת גיטין דף סמכת עמוד ב' אז הוא אמר בשעתו שהכוונה לזמן שישב שלמה המלך על כיסא מלכותו אז אפילו אתה מניח להם מכין להם כסעודת שלמה בשעתו כשישב על כיסא מלכותו, עדיין לא יצאת ידי חובתך עמהם כלפיהם, כיוון שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם מבני אברהם שהניח לפני המלאכים סעודה גדולה יותר מסעודתו של שלמה המלך, ומן הראוי להניח לפניהם סעודה גדולה וחשובה כאברהם. והגמרא לקמן בדף פי וו עמוד ב' תבהר, מניין שסעודתו של אברהם הייתה גדולה יותר מסעודתו של שלמה, וכל זמן שלא תניח לפניהם כראוי להם לא תצא ידי חובתך, אלא עד שלא יתחילו במלאכה קודם שיתחילו את העבודה, צא ואמור להם שאני סוחר אתכם על מנת שאין לכם תביעה עליי שאתן לכם למאכל אלא פת וקטנית בלבד. ולמרות שאמר להם שייתן מזונות ולא פירש שיהיה כמנהג המדינה מכל מקום כל זמן שלא התחילו במלאכה, עדיין זה בגדר דברים באלמה, ונאמר לאל בדף ממתת עמוד א' שמדיבור באלמה רשאי לחזור בו ואין בזה אפילו משום מחוסרי המנה, מבאר רש"י. מסיים את המשנה ואומרת רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר להם לפני תחילת העבודה שסוחרם בתנאי שייתן להם רק פת וקטנית, מחמת שהכל כמנהג המדינה, ולפיכך אפילו כשאמר להם שייתן לפני מזונות, אין חובתו לתת להם אלא כמנהג המדינה בפת וקטנית. כיוון שאם נאמר שכוונתו להוסיף על המנהג, הרי אין הדבר סוף, על כוכחה שלא התכוון להוסיף על המנהג, כך אומר התז. והמשנה שלנו הפותחת את הפרק השביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו, הסוחר את הפועלים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהסוחר פועלים בסתם, אינו יכול לקופם לעבוד יותר ממנהג המקום. מבררת הגמרא מה החידוש בדבר, שואלת הגמרא פשיטה, אם לא יתנה תנאים מיוחדים עם פועליו בשעת שכירתם, צריך לנהוג עמם כפי הנהוג באותו מקום, ומה משמיענו התנא שלא יכול לקוף אותם להשכים ולהעריב? מתרצת הגמרא לא צריכה לא הוצרח התנא להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דתפה לו אגריו, שיתחייב ליתן להם שכר גבוה יותר מהנהוג באותו מקום, מהו דתם השם התאמר? אמר לו, יכול ולומר להם, הדה עטפי לכו אגריכו, מה שהוספתי לכם על שכרכם יותר מהנהוג, עדעת דמקדמיתו ומחשחיתו בעדיי. זה על מנת שתקדימו לבוא בבוקר לעבודתכם ותאחרו ללכת בערב לביתכם יותר מהנהוג. כמה שמלה נכך משמיענו נתנה במשנה, שנוהגים עמו לגבי זמן העבודה כמנהג שאר הפועלים שבאותו מקום, משום דאמרו לי, כיוון שהפועלים יכולים לטעון כנגדו, היי דה תפתלן, מה שהוספת לנו על שכרנו, הדעת דאבדינה לך עבידת השפירתה. זה על דעת שנעשה לך עבודה טובה יותר, אבל לא עבור שנעבוד יותר מהזמן הנהוג במקום הזה. ואומר המאירי, אם לבסוף לא עשו עבודה טובה יותר בשאר הפועלים, יכול בעל הבית להוריד משכרם את מה שאוסיף להם. אבל מביא המאירי שיש חלוקים וסוברים, שאינו יכול להוריד משכרם כיוון שהם יתאמצו כפי יכולתם לעשות עבודה טובה יותר משאר הפועלים. מבררת הגמרא את זמן כניסתו של הפועל לעבודה ויציאתו ממנה. אמר יש להקיש, פועל בכניסתו מהשדה לעיר בסוף יום העבודה, זמן ההליכה הוא משלו, שצריך לוותר מזמנו וללכת רק בצאת הכוכבים לאחר שסיים את עבודתו. בתוספות בדיבור המתחיל פועל כותבים שאין כאן כל ויתור, אלא ככה דין. ואילו ביציאתו מהעיר למלאכתו בבוקר משל בעל הבית, שאינו צריך להקדים לצאת מביתו בעמוד השחר כדי להגיע למקום עבודתו בשעה שיוכל להתחיל במלאכתו מיד עם הנץ החמה, אלא יוצא לדרכו בשעת זריחת השמש וזמן הליכתו על חשבון זמנו של בעל הבית. בתוספות בדיבור המתחיל משל בעל הבית, מוסיפים טעם החילוק בין כניסה ליציאה, שהיציאה למלאכה היא לצורך בעל הבית, וחלק מהמלאכה, אבל כן יכול לבטל מזמן מלאכתו לצורך הדרך, אבל החזרה לביתו אינה לצורך הבעל הבית, ואין לו להתבטל ממלאכתו בשבילה. והתורת חיים כתב בטעם הדבר, כדי שיוכל הפועל לקרוא קריאת שמע ולהתפלל לפני שייצא למלאכתו, ואף שמצוות תפילה לכתחילה עם הנץ החמה, מכל מקום, אם יתפלל אחר שעלה עמוד השחר, יצא. וביעב את ספירש, על פי הגמרא במסכת יומא בדף כ"ב, שאומרת, שייני מיגנה ממיקם, שנוח לאדם לנדד שינה מעלה וללך לישון רק בסוף הלילה, מאשר לקום מוקדם בבוקר. מתוספות מביאים בשם רבינו חננאל שפירש את סוגייתנו בדרך שונה, שבכניסתו למלאכתו נותן משלו וממהר לצאת מעלות השחר, ביציאתו ממלאכתו משל בעל הבית יוצא קודם צאת הכוכבים כדי שיגיע לביתו עד צאת הכוכבים. מביא ריש לקיש ראיה לדבריו שנאמר בתהילים ק"ד, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם מרבצון, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב. בזריחת השמש נאספות חיות היער ללכת למקום מחבואם, ואז יוצא האדם לעבודת השדה וממשיך בעבודתו עד ערוב השמש. הרי שזמן יציאת פועלים למלאכתם הוא בהנץ החמה וממשיכים בעצת הכוכבים. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל פועל, מה שמצינו בבניין בית המקדש השני בספר נחמיה פרק ד' פסוק ט"ו, ואנחנו עושים במלאכה מעלות השחר עצת הכוכבים, זה משום כבוד בית המקדש שהקדימו למלאכתם יותר משאר פועלים. שואלת הגמרא מדוע קובע ריש לקיש כלל בזמן תחילת וגמר מלאכת הפועלים, הרי הדבר הזה תלוי במנהג העיר, כמבואר במשנה, ולך זה איך נהיגי. נראה מה מנהגם, את הרצת הגמרא שריש לקיש אמר את דינו בעיר חדשה שעדיין לא נקבע בה המנהג. שואלת שוב הגמרא, הרי גם בעיר חדשה נקבע מנהג המקום לפי מקומם הקודם של רוב אנשי העיר, ואם כן נחזי מאיך הקעתו, נראה מאיכן באו רוב אנשי העיר ומה היה מנהגם שם. את הרצת הגמרא שריש לקיש מדבר בנקוטאי, בעיר שתושביה התלקטו מכמה מקומות שמנהגם שונה זה מזה, ועל כן נקבע הדין על פי הכתוב בתורה. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, איבא איתם אם תרצה אמור, שדברי ריש לקיש נאמרו אפילו בעיר שיש בה מנהג קבוע, ובאופן דאמר לו, אמר בעל הבית לפועלים, דאגריתו לי כפועל דאורייתא, תסחרו לי לפי דיני פועל מהתורה ולא לפי מנהג המדינה, אבל זה אמר ריש לקיש שדין תורה הוא שיצאו מביתם בנץ החמה ויסיימו עבודתם בצאת הכוכבים. אגב שהובאו הפסוקים מספר תהילים פרק ק"ד, פסוקים כ"ב וכ"ג, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצון, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב, דורשת הגמרא את הפסוקים הללו. דרש רבי זיירא ואמרי לה, תני רב יוסף, ויש אומרים שרב יוסף שנה ברייתא זו, מהי דכתיב? מהו שנאמר בתהילים ק"ד פסוק ח', תשת חושך ויהי לילה בו תרמוס כל חייתו יער, לכאורה יש כאן כפל לשון, תשת חושך ויהי לילה, הרי החושך עצמו נקרא לילה, ככתוב בספר בראשית פרק א' פסוק ה', ולחושך קרא לילה. מפרש רב יוסף, תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שהוא דומה ללילה. כמו שדרשו באבות דרבי נתן סוף פרק א' ובפרקי דרבי אליעזר פרק י"ט על הפסוק בתהילים צדי ב' להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, שהעולם הבא נמשל לבוקר והעולם הזה נמשל ללילה, וכך דורשת הגמרא במסכת פסחים בדף ב' עמוד ב' את הפסוק בתהילים קל"ט, ואומר החושך ישופני ולילה אור בעדני, שלילה הוא העולם הזה, וכתב המסילת ישרים בפרק ג' בביאור דמיון העולם הזה ללילה, כי הנה חושך הלילה שתי מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם, או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיתאה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, כך החומריות והגשמיות של העולם הזה. הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות, האחת שאינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי שתגיעם פחד תחילה, והטעות השנייה שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו ממש טוב והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. אז אם כן, תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שהוא דומה ללילה, וממשיך הכתוב בו תרמוס כל חייתו יער, אלו הרשעים שבו בעולם הזה שעושים מעשיהם בחושך וביחווה, ודומין לחיה שביער שמניחים להם להלך ברשעם ולא נפרעים מהם בעולם הזה, והרי הם כחיה ביער שיכולה לעשות כל חפצה בעין רואה. ואילו הילקוט גרשוני כתב שכשם שחיות היער אינן יכולות לתת רסן לתאוותן, כך הרשעים אין ביכולתם למשול ביצרם ולכבוש את תאוות נפשם. ועל כך ממשיך הכתוב, תזרח השמש יעשי פון ואל מעונותם ירבצון, ודורשת הגמרא שתזרח השמש נאמר לצדיקים שעושים בעולם הזה מצוות ומעשים טובים, ובזכות כך יזכו לעתיד לבוא שתזרח להם שמש צדקה ומרפא, ולעומתם יעשי פון הרשעים לגיהינום, ועוד שכר שמור לצדיקים, ואל מעונותם ירבצון, שאין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו. ואומר הרשע שזה מדויק ממה שאמר הכתוב, מעונותם שהוא לשון רבים ומשמעותו מעונות הרבה, דהיינו שלכל צדיק יש מדור בפני עצמו. ומבארת הגמרא את המשך הפסוקים, יצא אדם לפועלו, ייצאו צדיקים לקבל שכרם, ובאילו צדיקים מדובר, ולעבודתו עד הערב, כלומר במי שישלים עבודתו עד הערב, עד יום מותו. כמבואר במסכת קידושין בדף מ' עמוד ב', שאפילו צדיק גמור כל ימיו, ומרד באחרונה, איבד את הראשונות. כך אומר העיון יעקב. ומה שיום המיטה נקרא ערב משום שאף לצדיקים הוא כחושך, ועוד יש לפרש אומר המהרש"א, שהוא מלשון ערבות ונעימות כלשון הכתוב, ושכבת וערבה שנתך. ספר משלי פרק ג' פסוק כ"ד. אגב, שדורשת הגמרא את הפסוק תשת חושך ויהי לילה, מביאה הגמרא מעשה שהוזכר בו הפסוק הזה. רבי אלעזר ברבי שמעון אשכח לאו, פרגבנה דקטפיס גנבי, פגש את הממונה מטעם המלך לתפוס גנבים, אמר לרבי אלעזר, איך יכלת לו, איך אתה מבין את תחבולותם להסתתר? לאו כחיבת המתלי, וכי לא נמשלו הרשעים לחיות היער שמתחבות ביום במקומות מסתור, והעביר היה לדבריו דכתיב תשת חושך, ויהי לילה בו תרמוס כל חייתו יער, שרק בשעת הלילה יוצאות חיות היער ממקום אחבועם, והיא כדאמרי, ויש אומרים מה יקרא כאמר לי, מה הפסוק הבא הוא הוכיח לו כן, שנאמר בתהילים פרק י' יערוב במסתר כאריה בסוכו, הרשע יערוב במקום מסתור כדי לגזול את העני כמו אריה שמסתתר בסוכו, קרוב לאנשים כדי שלא ישמרו ממנו מרחק, ויוכל לתופסה מיד, וכיוון שכך יש לך לחשוש דיל מה שקלת צדיקי ושפקת רשעי, שמה אותם שאתה תופס הם צדיקים שאינם גנבים, ואילו הרשעים שמתחבים ביום במסתור אתה מניח חופשי. אמר לאותו ממונה, ומה יעבד, מה ביכולתי לעשות, הרי הרמנה דמלכה הוא, מצוות המלך שאתפוס את הגנבים, ומה איפה אעשה כדי לתופסם? ומסביר בשער המלך שתשובתו של אותו ממונה מטעם המלך אמר, שכיוון שאמר המלך לתפוס גנבים חייב להביא סכום אנשים, ואינו יכול להבחין בין צדיק לרשע, אבל יותר נראה שגם הגויים ידעו שיכולים ללמוד מחוכמתו ותורתו של רבי אלעזר עיצה לענייני העולם הזה, איך יוכלו להכיר מהם הרשעים. אמר לו רבי אלעזר, תאה גמרך איך איתה ותבוא ולמד אותך איך תעשה. אול בארבע שעי לחנותה, ייכנס בשעה הרביעית של היום שהזמן סעודת הבוקר לחנות שמוכרים בדברי מאכל. כי חזית איניש דקשת יחמרה, כשאתה רואה אדם ששותה יין וקנה קטקסה ביד וכמנמנם ומנמנם כשאוחז את כוסו בידו, שאול אילויה, תשאל ותברר עליו מה מעשיו. איצור רב מרבננו ונעים, אם יתברר שתלמיד חכם הוא ומנמנם, אקדומי קדים לגירסי. שמה ישכים לקום ללימודו מבעוד לילה ולכן הוא עייף ומתנמנם. והיא פועלו, אם יתברר לך שהוא שכיר יום, אפשר דקדים כאבי דודתי, שמה ישכים לקום למלאכתו ולכן הוא עייף. ומה שנקט לגבי התלמיד חכם הקדום מקדים לגרסי, ואילו לגבי פועל נקט רק קדים כאבי דודתי ולא כפל הקדומי קדים, משום שדרכו של תלמיד חכם להקדים הרבה קודם עלות השחר, כמו שדורשת הגמרא במסכת עירובין בדף חב ב' על הפסוק בשיר השירים. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, במי אתה מוצא? סדרי תורה במי שמשקים ומעריב עליהם בבית המדרש, ומבאי רש"י ששחורות הוא לשון שחרית, והיינו שמשקימים הם הרבה פעמים כדי ללמוד, אמנם לגבי פועל שהתייעתו לעבודתו בבוקר, ומישל בא לבית, ואינו מקדים לצאת לעבודתו קודם עלות השחר, מסביר התורת חיים. והבן יהוידע ביאר שהפועל אין דרכו כלל להשכים לעבודתו קודם היום, אלא אם יזדמן לו, במקרה שבא לבית נחפז למלאכתו ומבקש ממנו להקדים, לעבוד באשמורת הבוקר, ועל כן אפילו אם משכים מעט קודם השחר, כבר מנמנם ביום, אבל תלמיד חכם שרגיל להשכים ללימודו שעה או שעתיים, קודם עלות השחר, אינו מנמנם מחמת כן, אלא אם משכים יותר מן הרגיל, דהיינו 4 או 5 שעות קודם השחר. בזה הוא מתנמנם ביום, ועל כן בפועל אמר קדים, דהיינו מעט קודם עלות השחר, ואילו בתלמיד חכם אמר הקדומי קדים, שכשהוא מתנמנם, הוא רק כשהשכים הרבה קודם עלות השחר. והמשיך רבי אלעזר ואמר לו אותו ממונה מטעם המלך, ויעביד את זה בלילה, ואם יתברר שהוא אומן שדרכו לעשות מלאכתו בלילה, גם כן לא ניתן לתופסו כגנב, משום שיש לומר שעשה מלאכתו בלילה, ואף שלא נשמע כל מלאכה מביתו, עדיין יש לומר, שמה רדודי רדיד, שמה אומנותו לרדד ולמתוח מיני ברזל ונחושת, לעשות מהם מחתים, שמעביר חוטי ברזל או נחושת דרך כלים שיש בהם נקבים דקים, זה דק מזה עד שנהיה חוט דק וראוי למחת. לכן אין כל הקורנס והפטיש נשמע בביתו גם בלילה. אבל ואי לא, אם יתברר שאין בו מכל אילו, דהיינו שאינו תלמיד חכם ואינו פועל או אומן, ואף על פי כן הוא מנמנם בשעות הבוקר, מוכח דגנב ההוא. סימן שהוא גנב ומחמת שהיה ער בלילה כדי לערוב לעוברי דרכים או כדי לחפור מתחת לבתיהם לגונבם, לכן הוא עייף ומנמנם ותפסי, ואז ראוי לתופסו ולמוסרו למלכות. ואין כוונתו שימסור אותו למלכות ללא חקירה ודרישה, שהרי אפשר שאינו תלמיד חכם ולא פועל, ועם כל זה היה לו מקרה שישן מעט בלילה, כגון מחמת חולי וכדומה. ולכן הוא מנמנם ביום, אלא שיעץ לו איך ידע אחר מי לבדוק. ולזה אמר לו שאותם אנשים שמנמנמים בעת אכילתם, ואינם לא תלמידי חכמים ולא פועלים, צריך לחקור ולדרוש אחר מעשיהם שם הגנבים הם, כך מסביר רבן יהוידע. השתמע מילתא בימלכא נשמע עצתו של רבי אלעזר בבית המלכות, ואמרו קריינא דאיגרתא, היו לאבי פרוונקא. קורא האיגרת הוא יהיה השליח לקיים את האמור בה, כלומר רבי אלעזר שיעץ את העצה, ילך בעצמו לתפוס את הגנבים ולהביאם לדין. התיואה הביאו לרבי אלעזר ברבי שמעון וכתפיס גנבי ואזיל, ועשה כעצתו, ועל ידי כך תפס את הגנבים ומסרם למלכות. והיון יעקב מדייק מלשון הגמרא תפיס גנבי ואזיל, שלא מינו את רבי אלעזר שיעשה כן בקביעות, אלא רק שילמד את הממונה מטעם המלך איך לעשות זאת. אבל רבי אלעזר המשיך בכך מדעתו ללא מינוי מהמלכות, כדי שלא יתפסו הצדיקים להריגה. ולכן כפי שהגמרא תכף תספר, שהלך לו רבי יהושע בן קורחא, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוקינו להריגה, כיוון שלא היה חייב לעשות כן על פי המלך. אומרת הגמרא שהלך לרבי יהושע בן קורחא לרבי אלעזר, חומץ בן יין, רשע בן צדיק, שהיה בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הרי בכלל אותם הגנבים שאינך מוסר למלכות, יש גם מבני ישראל, ועד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו להריגה? אומר המהרש"ל, למרות שכוונת רבי אלעזר הייתה להציל את הצדיקים שלא יתפסו תחת הרשעים, מכל מקום הוכיחו רבי יהושע בן קורחא שיש לו להימנע מלמסור להריגה אף את הרשעים, ושיבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו. שלח להשיב לו רבי אלעזר, קוצים אני מחלה מן הכרם, איני מוסר להריגה אלא את הרעים שבהם. כלומר אומר המהרש"ל שהרשעים נחשבים לקוצים המקלקלים את הכרם, ועל ידם נהפך היין לחומץ, ועל ידי שיחלה אותם מתוקן הכרם ויחזור היין למותיו, ושלא יעשה חומץ, והיינו שיהיה כרם בית ישראל מתוקן. חזר ושלח לו רבי יהושע בן קורחא שנית, יבוא הקדוש ברוך הוא שובה על הכרם ויחלה את קוציו מכרמו, אבל אתה אל לך למסור את עמו בית ישראל להריגה. ככתוב בספר ישעיה פרק ה' פסוק ז', כי כרם השם צבקות בית ישראל. יום אחד פגע בהוא כובס, יום אחד פגש כובס את רבי אלעזר בקריה, והכובס כינה את רבי אלעזר חומץ בן יין. אמר רבי אלעזר, מדיחה צפקו לאי, מאחר וכובס זה חצוף כל כך, שמע מינה רשיעו, על כורחה שהוא רשע וראוי למוסרו למלכות. ואומר המהר"ל שבכל מקום בש"ס שמוזכר כובס, הכוונה לרשע שחזר בתשובה ונקרא כך על שם שראוי לכיבוס עוונותיו. אמר לו רבי אלעזר לאנשי המלכות, תפסו, תפסו אנשי המלך והניחו בבית האסורים ודנו דינו להריגה. הוא אומר הריטב"א, מה שדן רבי אלעזר דינו למיתה ללא עדים בהתראה, ואף לא העמידו לדין בבית דין ישראל, לפי ששליח המלך הוא, ומדינה המלכות להרוג אף מבלי עדים בהתראה, כדי לייסר את העולם למען ישמעו ויראו ושלוחו של המלך כמותו. אבל במקום שאין מחוקי המלכות להרוג בלא משפט, אף מצווה המלך על כך, אסור לעשות כן, וצריך למסור את הנפש כדי לא להורגו. מספרת הגמרא לבטר דנח דעתי, לאחר שנחה דעתו של רבי אלעזר, הלך בטרה לפרוקי, הלך לפדותו מבית האסורים ולא מצי ולא עלה בידו לשחררו לחופשי. קרי עלי, קרא רבי אלעזר על הכובש את הפסוק בספר משלי פרק חפה לפסוק חף ג', שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. אם היה שומר את פי ולשונו, ולא היה מכנה הוא חומץ בין יין, היה ניצול מן התפיסה. ואמר שק כתב שיותר נראה שרבי אלעזר קרא את הפסוק הזה על עצמו, שהצטער על כך שאמר להם לתופסו. זה כפור, תלו אנשי המלך את הכובס על עמוד התלייה, קם תותי זקיפה וקבחי. עמד רבי אלעזר תחת עמוד התלייה ובכה מחשש שמה, הכובס אינו גנב ואין דינו בתלייה. אמרו לי לרבי אלעזר, רבי אל ירא בעיניך תלייתו של הכובס הזה, שכן הוא ובנו בעלו נערה המאורסה ביום הכיפורים. ואומר המערשה, הזכירו שגם בנו בעל נערה המאורסה, לפי שרצו להגדיל אבונו שביזיון וגנאי גדול אותו כובס, שלא הוא בוש מבנו ולא בנו בוש ממנו. בעוד שדינם היה שהרוגי מלכות ממונם עבר לידי המלכות, ויש מקום להצטער על כך שאין בנו יורשו, ולכך אמרו לו שאין זה בן הגון לירש אותו, ואין לחוש אף משום איבוד הממון. כיוון ששמע רבי אלעזר שכובס זה היה דינו בסקילה מחמת אבונותיו, הניח את ידו על בני מאה ואמר, סיסו בני מאה, סיסו. ומה הספקות שלכם כך? מה במקום שמסרתי למלכות רק מחמת ספק, ככובס זה שלא הובררה רשותו, אלא באמרי פיו, והוברר שלא שגיתי בדינו בסקילה, והדעות שלכם, אילו שיש טעם וראיה לרשותם, כי אותם שמנמנמים בחנות בשעה הרביעית תוך כדי אכילתם, על אחת כמה וכמה שרשעים הם בשורת הדין לחלותם מן העולם, ובטח אני בכם בני מעי, שאין רימה ותולעה שולטת בכם לאחר מיתתי. ואפילו אחי לא מיית ודעתי, על אף שאמרו לרבי אלעזר שהכובס, בעל נערה המאורסה בדינו בסקילה, עדיין לא נחה דעתו, עד שכיו שמה דשינתה, השקו אותו, שמה מפיל תרדמה על השוטה ממנו, ועילו על לבית הדשיישה, והכניסו אותו לבית עשוי משי שאין הרוח שולטת שם, חדר ניתוח, וקראו לקרייסה, וקראו את קרייסו, ומחמת שהיה בעל בשר, אבו מפקו מיני דיקולה דיקולה דתרבה. היו מוצאים מקרייסו סלים מלאים שומן, ומוטובי בשימשה בתמוז ואב, והעמידו את הסלים בשמש בחודשים תמוז ואב, שהשמש בגבורתה כדי לבחון אם יסריחו, והתמלו בתולעים לסימן אם יסריח גופו לאחר מיטתו, ולא מסריחי, ולא יסריח אותו שומן. שואלת הגמרא, מה החידוש בכך שלא יסריח השומן שלו, הרי כל תרבה נמי לא סריח. אין דרכו של שומן להסריח כלל, ואין חשש של רימה ותולעה, אלא אם יש בשר עמו, ואם כן, גם כשלא יסריח שומנו, עדיין יש לו לחשוש שמה יעלה בשרות תולעים ויסריח לאחר מיטתו. עונה הגמרא, כל תרבה לא סריח, אכן כל שומן אינו מתקלקל ומסריח. אבל שוריה כיסומקה מסריח, הגידים שהם כעין חוטים אדומים שבשומן, והם מבשר האדם דרכם להסריח. אבל אחר כאן בשומנו של רבי אלעזר, אף על גב דהיק השורה כסומקה. אפילו שהיו גידים אלו מעורבים באותו שומן, לא מסריח, ומוכח שלא תשלוט רימה ותולעה בבשרו לאחר מיטתו. מסיימת הגמרא שבשעה שראה כך רבי אלעזר קרי הנפשי, קרא על עצמו את הפסוק בתהילים תל זין, אף בשרי ישכון לבטח, שלא תשלוט בו רימה ותולעה לאחר מותו. ומכל מקום עדיין לא נחה דעתו של רבי אלעזר, כמובא בגמרא לקמן, בדף דף עמוד ב', שקיבל על עצמו איסורים לחפרת אבונותיו. מספרת הגמרא שגם רבי ישמעאל ברבי יוסי התמנה מטעם המלך לתפוס גנבים, ואף רבי ישמעאל ברבי יוסי מטה כי אי מעשה לידי, בא לידו מקרה דומה שמינה הוא המלך לתפוס גנבים. ובכלל אותם גנבים שמסר למלכות היו גם מבני ישראל, פגע בי, פגש אותו אליהו ואמר לי, עד מתי אתה מוסר את המור של אלוקינו להריגה? אמר לי, ענה לו רבי ישמעאל, מה יעבד, מה ביכולתי לעשות? הרי הרמנה דמלכה הוא פקודת המלך היא שתפוס את הגנבים, ומה איפה אעשה? אמר לי, ענה לו אליהו, אבוך ארק לאסיה, את ארוק ללודקיה. כשם שאביך ברח למקום ששמו אסיה, כך תברח גם אתה למקום ששמו לודקיה. וכלומר, ברח מן המלכות, ובכך לא יבוא לידך למסור בני ישראל להריגה. אגב, שהביאה הגמרא מעשה על רבי אלעזר ורבי ישמעאל, מספרת הגמרא מעשה נוסף בעניינם של אלו. כי אב ומיקלה, כאשר היו מזדמנים רבי ישמעאל ברבי יוסי ורב לזר ברב שמעון ועדי הדדי יחדיו, ועומדים בפני חברו, פני האחד מול פני חברו, כשקריסם נוגעות זו בזו, אב ועיל בקרה דתורי ביניו, היה יכול לעבור צמת בקר תחת קריסם, ולא אב הנגע בהו. ולא היו השברים נוגעים בקריסם, שמתוך שהיו בעלי בשר, היה רווח גדול ביניהם. אמרה להו, האם הטרוניתה, אמרה להם שרה נוכרית, בהכרח שבניכם המזירים בינם שלכם, שהרי אינכם יכולים להיזקק לנשותיכם מחמת ריבוי הבשר. אמרו לה, קריסם שלהם של נשותינו גדולה משלנו. ענתה להם המטרונית, האם כן כל שכן שאינכם יכולים להיזקק להן מפאת רוב השומן של שניכם? איקא דאמרי אחי, אמרו לה, יש אומרים שענו לה בלשון של הפסוק בספר שופטים פרק ח' פסוק כ"א, כי חאיש גבורתו, כערך האיש וגודלו כן ערך גבורתו, כלומר שאדם גדול ובעל בשר גם איבריו גדולים, ועל כן יכולים הם להיזקק לנשותיהן. ואיקא דאמרי אחי, אמרו לה, ויש אומרים שכך ענו לה, שאף על פי שקריסם רחבה יכולים להיזקק לנשותיהן, לפי שהאהבה דוחקת את הבשר. שואלת הגמרא, ולמה לא להדור אלה? מדוע השיבו לאותה שרה נוכרית והכתיב נאמר בספר משלי פרק חו פסוק ד', אל תען כסיל כי יבלתו, אל תשיב לכסיל כאשר מדבר יבלת, פן תשווה לו בעיני השומעים. ואם כן, לא היה להם להשיב לאותה מטרוניתא שדיברה דברי הבל ורעות רוח. משיבה הגמרא שענו לה, כדי שלא יטעו השומעים ויחשבו שיש ממש בדבריה, ויבואו להוציא לעז על בניהם שהם ממזרים. מביאה הגמרא ממרה נוספת באותו עניין, אמר רבי יוחנן, איברי שיעור מידת הכיבורת של הזרוע או הירך שהוא עגול, ששם בודקים את האדם שהוא שמן ועב, אז שיעור מידת הכיבורת היא רבי ישמעאל ברבי יוסי, כחימת בת 9 קבין, כנוד של אור המחזיק בתוכו 9 קבין, אמר רב פאפה, איברי דה, רבי יוחנן, שיעור מידת הכיבורת של רבי יוחנן, כחימת בת 5 קבין, כנוד של אור המחזיק בתוכו 5 קבין, ואמרי לה ויש אומרים ששיעורה כחימת בת 3 קבין, ומסיימת הגמרא ששיעור מידת הכיבורת היא רב פאפה גופי, של רב פאפה עצמו, כי דקורי דה ארפניה, כגודל מידת הסל שעושים אנשי ארפניה, שמחזיק בתוכו שיעור נפח של 6 קבין. לאחר שהזכירה הגמרא שרבי יוחנן היה משונה בגופו משאר בני אדם, מביאה הגמרא שהיה משונה ומיוחד גם ביופיו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, אני השתייר משפירי ירושלים, אני לבדי נותרתי עם אנשי ירושלים היפים. רבי יוחנן חי שנים רבות לאחר החורבן, ובוודאי אין כוונתו לומר שהיה דר בירושלים בזמן הבית, אלא שהוא היחיד שנשאר ממשפחתו שהייתה גרה בירושלים לפני החורבן, אומר תוספות. מוסיפה הגמרא בעניין יופיו של רבי יוחנן. האם מאן דבעי מחזיק שופרי דרבי יוחנן, מי שרוצה לראות מעין יופיו וזוהר אור פניו של רבי יוחנן, ניתי קסה דקספה מבי סילקי, יביא כוס של כסף שעתה יצא מבית האומן וידיים צהובה מלהב האש, ונמליה פרצידיה דרומנה סומקה, וימלנה בגרעינים של רימון אדום, ונהדר לכלילה דבר דסומקה לפומי, ויקיף את שפת הכוס בקטר וזר של ורדים אדומים, ונוטווי בין שימשה לטולה, ויעמיד את הכוס במקום שהוא בין שמש לצל. אומר הבן יהוידע, בתוך הצל ניתן לראות את זערורי האור, מה שאין כן במקום שהשמש זורחת לא נראה האור, ועל כן אמרו שיניחנו בין חמה לצל, כדי שיראה את זערורי האור. והוא זערורי, אותם ניצוצות ואור הזוהרים על פני הארץ סביב, ומעין שופרה דרבי יוחנן, מעין זוהר אור פניו של רבי יוחנן. וכך גם נאמר במסכת ברכות בדף ה' עמוד ב', שבשעה שרבי יוחנן עלה לבקר את רבי אלעזר, ראה שהוא שוכב בבית אפל, וגילה רבי יוחנן את זרוע, וכל הבית העיר מחמת בשרו שהיה מבהיק ביותר. שואלת הגמרא, איני וכי כך הוא שרבי יוחנן מיוחד ביופיו ובזוהר פניו, ואמר מר, שופרי יופיו דרב כהנא מעין שופרי דרבי אבאו, מעין יופיו של רבי אבאו, ושופרי דרבי אבאו, מעין שופרי דיעקב אבינו, ושופרי דיעקב אבינו, מעין שופרי דאדם הראשון, ואילו רבי יוחנן לא ככה שיב לי. ואילו את רבי יוחנן הוא לא יחשיב ביניהם, הרי שלא יחשיבו התנה בין האנשים שיצטיינו ביופיים. תרץ את הגמרא שאכן גם רבי יוחנן היה מיוחד ביופיו יותר משאר בני אדם. אלא דשייני רבי יוחנן, שונה רבי יוחנן, דדרת פנים לא אבי אלי. לא היה לו זקן והתנה לא מנה, אלא את האנשים שמלבד שהיו מיוחדים ביופיים, הייתה להם גם דדרת פנים. רבי יוחנן ואזיל ויאתי והשערי תבילה, היה דרכו ללכת לישב בפתח בית התבילה, וביאר ואמר סיבת ישיבתו שם, דקיסל כאן כדי שכשיעלו בנות ישראל מתבילת מצווה, לפגעו בי, יפגשו בי, כי איכד אליו ולהו, בני שפירי קבתי וגמירי אורייתא קבתי, שבזכות שיראוני, יהיו להם בנים נעים כמותי ולומדי תורה כמותי. אמרו לרבנן, אמרו לו החכמים לרבי יוחנן, וכי לא מסתף אמר מעין הבישה, וכי אינך מפחד, שבשעה שהם מביטות ומתבוננות ביופייך, יכולות הם להזיקך בקינתן וצרות עיניהן? אמר לו, ישיב רבי יוחנן על המזער עד יוסף כעתינה, דלא שלת בעין הבישה, אני בא מזערו של יוסף הצדיק, שהעין הרע אינה שולטת בו ואינה מזיקתו, ומוכיח רבי יוחנן כדבריו שאין עין הרע שולטת ביוסף, דכתיב נאמר בברכת יעקב ליוסף לפני פטירתו, בספר בראשית פרק ממתת פסוק חב ב', בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ואמר רבי אבאו, אל תקרא את הפסוק המסור את הקריאה שלפנינו עלי עין, אלא תדרוש את הפסוק אילו כתוב בו עולי עין. ורבינו חנן אל גרס עלי עין, בחיריק תחת הלמד, ופירושו שכביכול אומרים לעין הרע, בואי ועלי למקום אחר ואל תזיקי. ראיה נוספת, רבי יוסי בר חנינא אמר, מאחה יש ללמוד זאת שיעקב אבינו בירך את מנשה ואפרים בני יוסף, והתגו לרוב בקרב הארץ, דהיינו שיפרו וירבו בארץ כדגים הפרים והערבים במים, ויש לדרוש שמה הדגים שבים, המים מכסים אותם, ועל ידי זה אין העין שולטת בהם, אף זרו של יוסף אין העין הרעה שולטת בהם. יום אחד אב הקסחי רבי יוחנן בירדן, היום אחד היה רבי יוחנן רוחץ בירדן, וחזי ריש לקיש, ראה אותו ריש לקיש שהיה ליסטים באותו זמן, ושבר לירדן הבטרי וקפץ ונכנס אף הוא לירדן כדי לפוקשו. כשראה רבי יוחנן את כוחו של ריש לקיש, אמר לי, חילך לאורייתא, כוחך גדול וראוי לסבול את עול התורה. והמהרש"א ביאר שרבי יוחנן אמר לריש לקיש שעל ידי שיעסוק בתורה ישבור את כוחו וחילו של היצר הרע. והוא שאמר לו, חילך, החיל והכוח של היצר הרע שלך, לאורייתא, על ידי כוח התורה תוכל לגבור עליו ולשוברו. ככתוב בקידושין דף למד, עם אבן הוא נימוח ועם ברזל הוא מתפוצץ. השיב ריש לקיש ואמר לי לרבי יוחנן, שופרך לנשי, יופייך ראוי לנשים. אמר לרבי יוחנן, יד רדבך, אם תניח מללסתם את הבריות ותקבל על עצמך את עול התורה, יאבין עליך אחותי דשפירה מינה, יסיר לך את אחותי שיפה ממני. קביל עלי קיבל רישלקיש על עצמו עול תורה, באי למהדר להטוי אימני ולא מצי הדר, רצה רישלקיש לקפוץ בחזרה לשפת הירדן להביא את בגדה ולא היה בכוחו. שמשעה שקיבל על עצמו עול תורה מיד נחלש כוחו ולא יכול היה לקפוץ כבתחילה כדי להביא את בגדיו. כמו שדרשו בגמרא בסנהדרין דף חבב, נאמר בפסוק אפלי יצא הגדיל תושייה, אמר רבי חנן, למה נקרא שמה של התורה תושייה מפני שהיא מתשת כוחו של אדם? ואומר התורת חיים שמוכח כאן מרש"י שאין כוונת הגמרא שעמל והגיעת התורה הם שמחלישים כוחו של האדם, אלא שכך היא דרכה של תורה, שכל הלומד בה מתשת כוחו. על כן מיד כשמקבל על עצמו עול תורה, כבר היא מתשת כוחו אפילו שעדיין לא למד בה כמעשה של ריש לקיש בסוגייתנו. בתוספות בדיבור המתחיל אי מוכיחים מלשונו של רבי יוחנן איעד רדבך, שמתחילה ריש לקיש עסק וידע הרבה תורה, אלא שפרק מעליו עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בליסטות. ולזה אמר לו רבי יוחנן שיחזור למה שהיה בתחילה שעסק בתורה. אבל מרש"י לקמן לא משמע כך. ממשיכה הגמרא ואומרת אקרי ואתני לימדו רבי יוחנן לריש לקיש תורה ומשנה ושב יגר ורבה עד שנעשה גדול בתורה. ומן הראוי לצטט את המובא בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ג, בן עזאי אומר תדע לך כוח התשובה בו הוא רואה מרבי שמעון בן לקיש היה הוא שני רעב בערים גוזלים וחומסים כל אשר יעבור עליהם בדרך. מה עשה רבי שמעון? הניח לשני רעב שודדים בערים ושב ללוקי אבותיו בכל ליבו בצום ובתפילה, והיה משכים במעריב בבית הכנסת לפני הקדוש ברוך הוא, והיה עוסק בתורה כל ימיו. וביום שמת מתו שני רעב השודדים בערים ונתנו לרבי שמעון באוצר החיים ולשני רעב בשאול התחתונה, ואמרו שני רעב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, יש לפניך משוא פנים? זה היה עמנו שודד בערים והוא באוצר החיים ואנו בשאול תחתית. אמר להם זה עשה תשובה בחיה ואתם לא עשיתם תשובה. מספר את הגמרא יום אחד אב מפלגי בי מדרשה, יום אחד נחלקו החכמים בבית המדרש בעניין זה, הסייף והסכין והפיגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר, ממתי מקבלים תומה, ממתי הם ראויים לקבל תומה? משעת גמר מלאכתם, משעה שגומרים עשייתם, משעה שנגמרה העשייה שלהם. וממתי גמר מלאכתם? רבי יוחנן אמר משיצרפם בכבשן. מאז שהוא מחזקם על ידי ליבונם בכבשן של האש בסוף יצירתם, שזהו גמר מלאכתם לעניין קבלת תומה. ריש לקיש אמר משיצחצחן במים, מאז שהוא נותנם במים לאחר שהוא מלבנם בכבשן האש. ורש"י במסכת שבת בדף ממלא עמוד ב' כתב שכשכלי המתכת חם והאדם מערה לתוכו מים קרים ומחזק על ידי כך את הכלי, וזהו גמר מלאכתם של הצורפים, שכן חום האש מרכך את הכלי וגורם לו להיות קל להישבר, ואילו המים הקרים מחזקים אותו וגורמים לו על ידי כך להתקשות. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, ליסטה בליסטיותי ידע, ליסטים בקיאו בכלי הליסטים. והיינו, מכיוון שהיית ליסטים בעבר, בקי אתה בכלי אומנותם לדעת מתי הוא גמר מלאכתם. ורבי יוחנן התכוון להודות לריש לקיש שהוא אכן יותר בקי ממנו, אומר רבינו חננאל. אמר לי, ענה לו ריש לקיש לרבי יוחנן, ומה יהנת לי? אתם רבי קראו לי, אחר רבי קראו לי. מה הועלת לי בזה שגרמת שאקבל על עצמי עול תורה? הרי גם שם בין הליסטים היו מכנים אותי רבי, שכן הייתי ראש עליהם. והתוספות והרטב"א פירשו שריש לקיש התכוון שקראו לו רבי לפני שהיה ליסטים, שאז היה תלמיד חכם ואחר כך פרק עול ושכח תלמודו. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, אהני לך דה קרבינך תחת כנפי השכינה, הועלתי לך במה שקירבתיך תחת כנפי השכינה. ובחידושי הגדות למערל ביאר את דברי ריש לקיש, מה יענת לי? מלשון ענה ולא מלשון תועלת, וכוונתו הייתה שמכיוון שמצוות לב ליהנות ניתנו, אלא להיות עול על צברו של האדם, לכן אין לו להחזיק טובה לרבי יוחנן על כך. ותשובת רבי יוחנן הייתה, שזה שייך רק אם היה מזכה אותו במצווה אחת או שתיים, אבל במה שקרבו תחת כנפי השכינה, הרי הוא נעשה בזה בריאה אחרת, ובוודאי נחשב שגרם לו ענה, ויש לו להחזיק טובה על כך. חלש דעתי דרבי יוחנן, חלשה דעתו של רבי יוחנן מדברי ריש לקיש, חלש ריש לקיש, חלה ריש לקיש, אתא אחתי קבחיה, באה אחותו של רבי יוחנן, שהייתה אשתו של ריש לקיש כמסופר לעיל, ובכתה לפניו, אמרה לי, אמרה לו אחותו, עשה בשביל בניי, בקש רחמים על ריש לקיש, בעלי, בשביל שבניי לא יהיו יתומים. והמהר"ל ביאר בפשטות שאורחותו של רבי יוחנן ביקשה ממנו שימחול לבעלה ריש לקיש. אמר לה, ענה לה רבי יוחנן, בלשון הכתוב בספר ירמיה פרק ממתת פסוק י' א', עזבה יתומך אני אחיה, היינו אני אדאג לפרנסתם לכשיתייתמו. שוב אמרה לו, עשה בשביל אלמנותי והתפלל לריש לקיש בכדי שלא יתלמן. אמר לה כלשון המשך הפסוק שם, ואלמנותיך עליי תבטחו, היינו בטחי ושמחי עליי שאפרנסך לכשתתלמני. ובחידושי הגדות למערל בירר, איך ייתכן לומר שרבי יוחנן היה כל כך אכזרי מלמחול, והרי כבר נאמר במסכת בבא קמא בדף צדי ב' שלא יהיה מוכל אכזרי מלמחול. ובייר המערל שאומנם מעולם לא הגיע אחותו לבכות לפניו, שכן ודאי הוא הדבר שלא היה ידוע שרבי יוחנן העניש את ריש לקיש, ודברי הגמרא הם כמליצה להראות עד כמה הייתה גדולה הקפדתו של רבי יוחנן על ריש לקיש. מספרת הגמרא נחנף שדר רבי שמעון בן לקיש, לבסוף נפטר רבי שמעון בן לקיש, והבקה מצטער רבי יוחנן בטרי טובה, והיה רבי יוחנן מצטער אחריו הרבה על שגרם למותו, שכן לא מצא תלמיד ותיק וחכם כמוהו. אמרו רבנן, אמרו החכמים, מן לייזי ליטווה לדעתי, מי ילך ללמוד לפני רבי יוחנן בכדי להשלים את מקומו של ריש לקיש וליישב בכך את דעתו? נייזיל רבי אלעזר בן פדת דמחד דין שמעית את זה, ילך רבי אלעזר בן פדת, שכן חריפו ומחודדות שמועותיו. אז אל יתיף קמי הלך רבי אלעזר בן פדת וישב לפני רבי יוחנן. כל מילתא דעה ואמר רבי יוחנן, אמר לי תניא דמסייע לך. כל דבר שהיה אומר רבי יוחנן, היה אומר לו רבי אלעזר בן פדת, ישנה ברייתא שמסייעת לדבריך. אמר רבי יוחנן, את כבר לקישה, וכי אתה דומה לרבי שמעון בן לקיש, בר לקישה, כי אבי אמין המילתא. אבי מקשי לי 24 קושייתא ומפרקין עלי ב-24 פירוקי, וממילא רב חשמעתא. הרי רבי שמעון בן לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה הוא מקשה עלי 24 קושיות, והיה מתרץ עליהם 24 תירוצים, וממילא נתרווחה ונתבררה השמועה. והחידה במרית העין כתב, שמה שריש לקיש היה נוהג להקשות על דבריו של רבי יוחנן 24 קושיות, זה על פי הכתוב בכתבי הארי, על הארי זל שהיה מקשה בכוח בהלכה כדי לשבר בזה את הסתרא אחרא, ורבי יוחנן ענה על כך 24 תירוצים, בכדי לקשט את הקלה, אותיות הלכה ב-24 קישוטים, בכדי להמשיך אורות מ-24 סוגי הצירופים של שם הוויה לשכינה הקדושה. והמהרש"א פירש שכבדל את הקושיות וכבדל את התירוצים עם גוף הממרה, עולים ממתת כנגד ממתת פנים שבתורה, ומוסיף רבי יוחנן ואומר על הרב לזר בן פדת, ואת אמר תניה ומסייע לך, ואילו אתה אומר לי על כל דבר ישנה ברייתא מסייעת לדבריך, אתו לידנא דשפיר כאמינא, וכי אינני יודע שטוב אמרתי. אבי כאזיל וקרמני, היה רבי יוחנן הולך וקורע את בגדיו. והמהרש"א כתב שמה שקרה כעת את בגדיו זה מדין חיוב קריאה של תלמיד לרב, כיוון שכעת התברר לו לרבי יוחנן שעל ידי קושיות ריש לקיש התלבנו הדברים ונחשב כאילו למד ממנו תורה. וקבחי ואמר, ורבי יוחנן בכה ואמר, איך את בר לקישה, איך את בר לקישה, איכן אתה, היה אתה בן לקיש, היה אתה בן לקיש. ואבי קצב החדשף דעתי מיני, והיה הולך וצועק עד שיצא דעתו ממנו והשתתה. באו רבנן רחמי עלי ונח נפשי. ביקשו החכמים רחמים עליו, הסתלקה נפשו ומת. חוזרת הגמרא לספר על רב לזר ברב שמעון, לאחר שהיה תופס גנבים וממציאם למלכות ונענשו על ידו. ואפילו אחי, אף על פי שאמר רבי לזר לאל בדפי ג' עמוד ב', סיסו בני מאי סיסו, ומה ספיקות שלכם כך ודאות שלכם על אחת כמה וכמה. אחר שנתברר הדבר שאין תקלה באה על ידו, גם במעשה עם הכובס יפה עשה. בכל זאת לא שמח רבי אלעזר ברבי שמעון הדעתי, לא שמחה דעתו על כך שמה פגע בכל זאת באחד מן הצדיקים והזכאים, ועל כן קבל עלי איסורי, קיבל על עצמו איסורי, מספר את הגמרא על איסורה וחוליו של רבי אלעזר ברבי שמעון. באורתא, אבו מייחלי שיטי נמתי, בלילה היו מקפלים ומצעים תחתיו 60 לבדים בכדי שיספגו את הדם, ואף על פי כן לצפרה, נגדי מתותי שיטין משחלי דמה וקיבה, לבוקר היו נמשכים ויוצאים ממתחת משכבו, 60 קערות מלאות דם וקיב ושזבו מבצעיו. למחר אבדלי דביטו שיטין מיני לפדה ואחי לאוברי, ובכל יום ויום שלמחרתו הייתה עושה לו אשתו 60 מיני לפדה מאכלים שעושים מתהנים, והיה אוכל אותם ומבריא מהם. ולא אבד שפקה לדביטו למי פק לבי מדרשה, כי איך ידלו להתחיקו רבנן, ולא הייתה מניחה לו אשתו לצאת מביתו לבית המדרש בכדי שלא התחיקו אותו חכמים, שכן היה חלש מחמת האיסורים. באורתא אמר לו בערב, הוא היה אומר לאיסוריו, אחי ורעי בואו, ואילו בצפרה למחרת בבוקר אמר לו זילו, לכו, מפני שחשש מביטול תורה שלא יבטלו מלימודו, שכן היה עוסק תמיד בלימודו בביתו. ובחידושי הגדות למערשה בייר שהטעם שקרא לאיסוריו אחי ורעי, מפני שקיבלם עליו מאהבה, ולכן גם היה אומר להם בכל בוקר שיסתלקו ממנו, מפני שהם יכלו למנוע ממנו מלעסוק בתורה. שכן כתוב במסכת ברכות בדף ה' עמוד א', איזו איסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה. ואף על פי שמצוות תלמוד תורה היא גם בלילה, כתב בספר רוב דגן, שמכיוון שהוכח לקבל עליו איסורים, העדיף שיבואו עליו בלילה, שאז יש פחות ביטול תורה, כיוון שבדרך כלל לימוד התורה שביום הוא מרובה מלימוד התורה של הלילה, ובפרט בימות החמה. יום אחד, מספרת הגמרא, שמע דביטו יום אחד שמע אשתו, כשהוא אומר כך לאיסורים שיבואו עליו, אמרה לי, עד כמתי לאו אילייכו, נמצא שאתה עצמך מביאם עליך. הרי קילית את כל ממון של בית אבא שלי שיש לי בידי על ידי ההוצאות היתירות למאכלים הנצרכים לרפואתך, וכן על ידי הבגדים והלבדים שמציעים תחתיך בכל לילה. היא מרדה ואז לה לבי נשה, מרדה בו והלכה לבית אביה. סליקו ואתו אנח שיטין ספונאי, עלו ובאו אליו אותם 60 ספנים והם יורדי הים באוניות. היילו לי שיטין אבדי כנקית אי שיטין ארנקה, והביאו לו 60 עבדים האוחזים בידם 60 ארנקים ממעות כדי ליתן לו. ועבדו לי שיטין מלי לפדה ואכילו, והם הכינו לו 60 מיני לפדה מאכלי תאנים באכלם. יום אחד אמרה לה לברת, יום אחד אמרה אשתו, שהייתה בבית אביה לביתה, זילי בקי באבוך, מייקה אביד העידנה, לכי ותבדקי אצל אביך מה הוא עושה כעת, את יבא אצלו, אמר לרבי אלעזר לביתו, זילי, לכי ואמרי לאמך, שלנו גדול משלהם, העושר שיש לי גדול משל בית אביה. ובמעייני החוכמה ביהו שכוונתו הייתה לומר שהממון של בית אביה ייתכן שיחלה, אבל הממון שבה מחמת התורה גדול הוא ממנו, שכן לעולם לא יחלה. שהרי ממרחק תביא לחמה, כאמור בספר משלי, היינו שאפילו אם לומד התורה לא ימצא את לחמו במקום שהוא שם. וכגון רבי אלעזר שלקחה אשתו, אימה את ממונה ומרדה והלכה לבינה שאף על פי כן התורה ממרחק תביא את לחמה לעוסק בה. קרי ענף שיקרא רבי אלעזר על עצמו את הכתוב בספר משלי, פרק למד א' פסוק י' ד', הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, שהתורה הייתה עבורו כאוניית מסחר המביאה ממרחק את לחמה. וברשי כתב שעל התורה נאמר, ובספר רוב דגן ביאר שנראה שהטעם שרשי הוא צריך לפרש כך הוא, מפני שפשוטו של הכתוב הוא, על אשת חיל המוזכרת בראש העניין, ואילו משמעות הגמרא שרבי אלעזר ברבי שמעון קרא את הפסוק על עצמו ודרשו על התלמיד חכם, שאף שכל הפרק נאמר על אשת חיל ובלשון נקבה, ולכן ביאר רשי שדרש זאת על התורה שכן אפי בלשון נקבה. מספרת הגמרא על שובו לבית המדרש, אכל רבי אלעזר ושתי וברי ושתה והתחזק בעברי, נפק לבי מדרש, היצא רבי אלעזר באותו יום לבית המדרש שכן לא עקבתו אשתו מפני שלא הייתה בביתו, הייתו לקמי שיטין מני דמה והביאו לפניו אנשים 60 מרות של דם בכדי לשואלו אם מרות טהורים הם או לא, שכן אומרת הגמרא במסכת נידה בדף י"ט עמוד א' שיש רק 5 צבעים של דם שהם טמאים וכל השאר הם טהורים. ובזמן הזה אומר השולחן ערוך ביורה דעה סימן קפ"ח סעיף א', אין אנו בקיאים בכך ומתמים כל הנוטלה הדמומית. ורב לזר תיאר את כולם, אבק אמרנני רבנן ואמרי, היו החכמים מדברים בגנותו ואומרים, סל כדאי תאכלת ואוחד ספק, איך יעלה על דעתך שכולם תיאורים בוודאי ואין בהם אחד שהוא ספק ויש לו עושרה משום כך? אמר לו, ישיב להם רבי אלעזר, אם האמת כמותי הוא, יהיו כולם, כל הוולדות הנולדים מנשים אילו זכרים, ואם לאו תהיה נקבה אחת ביניהם, שאחת מהם תלת בת. ומבאר המרשה שתם שרבי אלעזר ברב שמעון נתן סימן זה דווקא, שכן אם האמת היא כפי דבריו, ילדו כולם סחרים שלא שייך בהם תומת נידה, ואם לאו תלד לפחות אחת מהם נקבה. וכך היה, שהיו כולם סחרים והסיקו לו וקראו להם רבי אלעזר על שמי, על שמו. והמהר"ל פירש על ידי שתיאר את הנשים הללו וילדו סחרים, התגדל שמו של רבי אלעזר בעולם, וזאת הכוונה, והסיקו לו רבי אלעזר על שמי, היינו, שעל ידי שתיארם נתגדל שמו של רבי אלעזר. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא. אמר רבי, כמה פירייה ורבייה ביטלה מלכות רשעה זו מישראל, שמשום שמינתה אותו לתפוס גנבים נמנע ולא בא לבית המדרש ולא יכלו אנשים להראות לו את דמן, ומכיוון שלא היה בקיא כמותו להתיר, הוכרחו להחמיר על עצמם מספק. מספר את הגמרא על מיטתו של רב לזר ברב שמעון כאבא, כניחה נפשי, כשנפטר רבי אלעזר מן העולם, אמר לה לדביתו, אמר לה לאשתו, ידנה בדרבנן דרתיחי עליי ולא מעסקי בי שפיר. יודע אני בחכמים שהם כועסים עליי, על שעל ידי נתפסו ונמסרו גנבים למלכות, וביניהם יש גם גנבים שהיו קרובים של חלק מהחכמים, ולכן הם לא התעסקו בי כעוגן לאחר מיטתי, אוגנין בעילעיתי ולא תחדכלין מיני, השכיבי אותי בעליית הגג שלי ולא תפחדי ממני. שואל המהרש"א, איך רב לזר ברב שמעון ביקש מאשתו שלא תקבור אותו במשך 18 עד 22 שנה, יש מצוות קבורה, ומי שמבטלה עובר בלא תעשה, והוא מתרץ שכאן אין את הטעם של ביזוי המת, שכן רב לזר ברב שמעון, כפי שתבהר הגמרא, ידע שלא תשלוט בו רימה ותולעה, שכבר ניסה זאת על עצמו, וכן הטעם של כפרה לא היה צריך, שכן האיסורים כבר חיפרו עליו. ועוד מתרץ המהרש"א שהטעם שציווה עליה שלא לקוברו מיד הוא לכבודו, שהרי רבי אלעזר ביאר לה את הטעם שהוא חושש שלא יספיד אותו בכבוד הראוי לו, ורק לאחר שיראו שלא שלטה בגופו רימה ותולעה, יקברו אותו במקום הראוי לו במערתו של אביו רבי שמעון בר יוחאי, ומשום כבוד המת מותר שלא לקוברו, כשם שמותר להלין את המת אם זה לכבודו של מת. וכך גם כותב בחידושי אגדות למהר"ל. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אשתיה לאימי דרבי יונתן, סיפרה לאמו של רבי יונתן, דאשתיה לדביתו דרבי אלעזר ברב שמעון, שסיפרה לאשתו של רב לזר ברב שמעון, לא פחות מתמני ישרי ולא תפי מ-20 וטרין שנין, וגניתי באילתי, לא פחות מ-18 שנים ולא יותר מ-22 שנים, השקפתי אותו בעלייה כאב הסלקינה, מעיינינה לבמזי, כשהייתי עולה לעלייה, הייתי מתבוננת בסערותיו, כי אבי משתמת בינית מיני אבי עתי דמה, כשהבחנתי שכשנתלשה שערה ממנו היה יוצא דם. יום אחד חזה יריך שדה כנפיק מעונה, יום אחד ראיתי תולעת שיוצאת מאוזנו, חלש דעתי, חלשה דעתי מכך שכן חששתי שמה יהיו בו הרבה תולעים ויסריח וירכיב גופו. התחזה אלי בחל מה נראה לי רבי אלעזר בחלום ואמר לי לא מידהו, אין זה כלום ולא אטליע וארכיב, ומה שהרה ונהנשתי כך הוא משום די יום אחד שמי בזילות הדיצור ומרבנן ולא מחי כדי בא אלי. יום אחד שמעתי שמבזים תלמיד חכם ולא מחיתי על כך כפי שהיה ראוי לי למחות. כי אב ועת הוא בית רי לדיני, כשהיו באים שני אנשים לדין תורה אצל רבי אלעזר לאחר מותו, אב וקיימו אבא והיו עומדים בפתח הבית, אמר מר מילטי ומר מילטי, היה זה מסדר את טענותיו וזה אומר את טענותיו, נפי קלה מעיליתה ואמר יצא כל מן העלייה ואמר איש פלוני אתה חייב ואיש פלוני אתה זכאי. מוסיפה הגמרא לספר על קבועתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, יום אחד אב כמנצאיה דביתו בעדי שביפתה, יום אחד הייתה מריבה בין אשתו של רבי אלעזר לבין השכינה שלה, אמרה לה אותה השכינה לאשתו, תהה כבעלה, תהיה אותה האישה כמו בעלה רב לזר השוכב בעלייה שלא ניתן לקבורה, אמרי רבנן כולי אי ודאי לבור חערה, אמרו החכמים עד כדי כך שכבר נודע לבריות שאינו חי ולא נקבר, ודאי שאין זה מכבודו של רבי אלעזר להשעות אותו עוד. היקה דאמרי יש אומרים שרבי שמעון בן יוחאי שהיה אביו של רבי אלעזר, התחזה אילה בחלמה, נראה להם בחלום. אמר לו פרידה אחת גוזל אחד יש לי ביניכם, ואי אתם רוצים להביאה אצלי? אינכם רוצים להביאה אצלי? והמהר"ל בחידושי אגדותיו מסביר שלפי הלשון הראשון בגמרא סיבת קבורתו של רבי אלעזר הייתה מצד החיים, שכן אין זה ראוי שיהיה המת יחד עם החיים, ולכן אמרה הגמרא ששכנתה של אלמנתו אמרה לה, תהיה אותה אישה כבעלה שלא ניתן לקבורה, ואילו לפי הלשון השני הסיבה שקברו את רבי אלעזר הייתה מצד המתים, שכן ראוי הדבר שיבוא רבי אלעזר אל אבותיו ויקבר, ולכן אמרה הגמרא שאביו רבי שמעון בר יוחאי התגלה לחכמים בחלום וביקש מהם שיקברו את בנו. אומרת הגמרא אזול רבנן לעסוק בי לא שפקו בני אחבריה, הלכו החכמים להתעסק בקבורתו ולא הניחו להם בני העיר אחבריה שהייתה סמוכה לעירו של רבי אלעזר. דכל שני דעה ונעים שכל אותם השנים שהיה ישן רבי אלעזר ברבי שמעון בעילתי בעלייתו לא סליק חיה רעה למתיו, לא הגיע חיה רעה לעירם, שכן זכותו של רבי אלעזר הגנה עליהם. והמהר"ש בחידושי אגדות פירש שהטעם לכך הוא שכן חיה רעה באה לעיר מפני שנשבעים על השווא, ועל ידי שרבי אלעזר דן מעלייתו דין צדק כל אותם השנים ופוסק איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב, לא הייתה בעיר שבועת שווא. יום אחד מעלה יום עד הכיפור אבו טרידה, יום אחד ערב יום הכיפורים היה והיו בני אחבריה עסוקים, שדרו רבנן לבני בירה והעסקו עלי ארסי והמתויה למערת הדעבוע, שהלכו החכמים את בני העיר בירה הסמוכה לשם ונטלו את מיטתו והביאו עלי מערתו של רבי שמעון בר יוחאי אביו, השכחו על האחנה דאדרה לה למערתה, מצאו החכמים נחש שמקיף את המערה סביב כאין גלגל וזנבו סמוך לפיו, אמרו לה החכמים אחנה אחנה נחש נחש פתחי פיך, תרחיק את זנפך מפיך ויכנס בן אצל אביו, רבי אלעזר יכנס אצל אביו, רבי שמעון בר יוחאי פתח לו, הוא פתח להם הנחה שיכלו לקוברו שם. מספרת הגמרא על אלמנתו לאחר מותו. שלח רבי שליח לדבר באשתו שדבר עם אלמנתו של רבי אלעזר בכדי שתנסה לו. שלחה לי, שלחה היא לו, כלי שנשתמש בו קודש, רבי אלעזר השתמש בו חול, רבי, תמן אמרין, ובארץ ישראל נוהגים לומר על עניין זה כגון זה, את המשל דלאלן, באתר דמרי בית התיילה זיינה, כול וראיה, כול תטלה. באותו היתד שהיה רגיל בעל הבית הגיבור לתלות כלי זינו, הנבל הרואה את תרמילו יתלה, שלח לרבי נהידה בתורה גדול ממני, אגם שבתורה הוא גדול ממני, אבל במעשים טובים מי גדול ממני? שלחה לי, שלחה לו אלמנת רבי אלעזר בתורה מי על כל פני בתורה, גדול ממך לא ידענה, אינני יודעת, ורק פיך העיד עליך. אמנם במעשים טובים ידענה, יודעת אני שהוא גדול ממך, דאקבילה לאיסורי, שהרי הוא קיבל על עצמו איסורים. ובקהלת רבה מובא שאלמנתו של רבי אלעזר ברב שמעון אמרה לרבי שכשרבי אלעזר היה מזמין את איסוריו בכל לילה היה אומר כל איסוריהם של ישראל יבואו עליי, ובדרך השם לרמחל בייר שהצדיק מחבר על בני דורו על ידי האיסורים שבאים עליו. מבארת הגמרא בתורה מהי חן מצינו שהיה רבי אלעזר ברב שמעון גדול מרבי בתורה, דחייבו יתבי כאשר היו יושבים רבן שמעון בן גמליאל אביו של רבי ורבי יהושע בן קורחה הספסלי על הספסלים בבית המדרש, יתבי כמה היו יושבו לפניהם רבי אלעזר ברב שמעון ורבי אהרה, רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי ישבו על הארץ, מקשו מפרקו היו שואלים לפניהם שאלות ואומרים תירוצים, אמרי אמרו החכמים האחרים שהיו יושבים בבית המדרש על הספסלים, והלא מימן של רבי אלעזר ברבי שמעון ושל רבי אנו שותים, את תורתם אנחנו למדים, ואיך ייתכן שאנחנו נשב על הספסלים והם יושבים על גבי קרקע, ועל כן עבדו לו ספסלי עסקינו, עשו להם גם ספסלים ועלו על גביהם, אמר להם רבי שמעון מגמלי על אביו של רבי, פרידה אחת גוזל אחד, כלומר בן אחד רבי יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה ממני, שכן על ידי שתעלו על גבי ספסל שמה תשלוט בו עין הרע. אחתו, הורידו לרבי מהספסל, אמר להם רבי יהושע בן קורחה וכי מי שיש לו אב, רבי ישב על הארץ ויחיה שכן לא תשלוט בו עין הרע, ומי שאין לו אב רב לזר שכן נפטר רבי שמעון בר יוחאי אביו ימות? אחתו ענמי, הורידו גם לרב לזר ברב שמעון, חלש דעתי, חלשה דעתו של רבי אלעזר, אמר, כך השביתו לי קבתי, וכי אתם מחשבים את רבי כמוני? עד ההוא יומה, כי אבי אמר רבי מילתא ומסייע לי, עד אותו היום כשרבי היה אומר דבר, היה מוכיח כמותו רבי אלעזר ברב שמעון, ואילו מכאן ואילך לאחר שהורידו מהספסל יחד עם רבי, כי היה ואמר, רבי, יש לי להשיב ולדחות את הנאמר בבית המדרש, אמר לי, אמר לו רבי אלעזר ברב שמעון, ודאי כך וכך יש לך להשיב ולדחות, וזו תשובתך, והרי לך דחייה על דחייתך. אשתה, יוצא איפה, שעכשיו יקפנו תשובות דחיות, חבילות, שאין בהם ממש. ואומר אמיר הדחיה, שם ספר, שאין לומר שכוונתו של רבי אלעזר ברב שמעון הייתה בכדי לקנטר את רבי, אלא שכוונתו של רב לזר הייתה להודיע לחכמים שיותר חכם בתורה מרבי, וראוי הוא להישב על ספסל ולא על גבי הקרקע. שכן מצינו בכמה מקומות שמותר לאדם להודיע את חוכמתו במקום שאין מכירים זאת, בכדי שיחבדו כראוי לכבוד התורה. מספר את הגמרא חלש דעתי דרבי, חלשה דעתו של רבי, אתה אמר לי לאבוה, בא רבי וסיפר את הדבר לרבני שמעון בן גמליאל אביו, אמר לי, אמר לו אביו, בני, אל יראה לך, אל יראה בעיניך הדבר הזה שאלו הוא רבי אלעזר ארי בן ארי, שהוא בנו של רבי שמעון בר יוחאי, ואילו אתה הוא ארי בן שואל. אומרת הגמרא, והיינו דאמר רבי, זה מה שאמר רבי שלושה אנבטנינן, ואילו הן אבא, אבי רבני שמעון בן גמליאל, ובני ותאירה ויונתן בן שאול, ומבאר את הגמרא מנהי לרבי שכולם אנבטנים הם. רבני שמעון בן גמליאל רואים שהיה ענה ועדה אמרן, כפי שאמרנו לאל, שאמר לבנו שהוא ארי בן שואל, הרי שהחשיב את עצמו רק כשואל, אף לעומת בנו. בני ביתירה רואים שהיו ענבים דאמר מר, נאמר במסכת פסחים דף סמכווה ועמוד א', שבני ביתירה היו נשיאים המנהיגים את ישראל, וכשראו שהילל גדול מהם בתורה ויתרו הם על נשיאותם והושיבו להילל בראש ומינו לנשיא עליהם. הרי שבאי נבטנותם ויתרו על נשיאותם. בואר שם במסכת פסחים שלא ידעו עם שחיטת קורבן פסח דוחה את השבת, והילל עלה אז מבבל ארץ ישראל ופשט להם שדוחה, ודרש זאת מפסוקים, וכשראו שהוא גדול מהם בתורה הושיבו בראש ומינו נשיא על. יונתן בן שאול אומר את הגמרא רואים שהיה ענב דקה אמר לי שכן אמר לדוד בספר שמואל א' פרק חב ג' פסוק טוב, ואתה תמחול על ישראל ואנוכי היה לך למשנה, שעל אף שהיה בנו של שאול המלך הקטין עצמו שדוד יהיה מלך והוא יהיה רק המשנה למלך. דוחה הגמרא את הראיות שבני ביתירה ויונתן בן שאול היו ענבים. שואלת הגמרא ממאי, מניין שהם היו ענבים? תלמה שמה הטעם שהסכים יונתן בן שאול שדוד ימלוך תחת שאול והוא יהיה רק משנה למלך, משום דחזה דגריר על מבטר דוד, שראה שהציבור נגרר ונוטה אחרי דוד, ואין ראיה מכך שהיה ענב. ואומר המהרש"א מה שלא אמרה הגמרא, שמחמת ששמואל הנביא משך את דוד למלך, משום שלא היה הדבר ידוע, וייתכן שיונתן לא שמע על כך. רק מה שהעם נגרר ונמשך אחרי דוד, היה דבר מפורסם, שכן נאמר בספר שמואל א' פרק ח' פסוק ט"ז, וכל ישראל ויהודה אהב את דוד, וכן בני ביתר הנמי, מניין שמחמת אין ותנותם ויתרו על נשיאותם, שמה הטעם ודחזו להילל דעדיף מניו, מחמת שראו שהילל גדול מהם בתורה, והם לא היו יודעים לענות על הרבה שאלות שנשאלו בהלכה, והתביישו בכך שאינם יודעים לענות במקום שהילל יודע. ולכן מסקנת הגמרא, אלא רק רבני שמעון בן גמליאל ודאי שענבתן הבא, שהיה ענב, ומביאה הגמרא שאף רבי קיבל על עצמו איסורים, אמר רבי חביבים הם האיסורים, שכן הועילו האיסורים שקיבל רבי אלעזר על עצמו, שגופו לא נרכב בשנים ששכב בעליית ביתו, קיבל עלי תלי שר שני, קיבל רבי על עצמו איסורים למשך 13 שנים, שש שנים התייסר בצמירתה, אבן במקום יציאת הקטנים, ושבע שנים התייסר בצפרנה, חולי השיניים בחניכיים, מתחיל בפה וגומר בבני מאיים ומסוכנו. ואמרי לה, ויש אומרים, שבע שנים התייסר בצמירתה, ושיט שש שנים התייסר בצפרנה. ואומר המהרש"א שקיבל על עצמו 13 שנות איסורים, אבל לא התקבלה תפילתו שיבואו מיד, אלא על ידי מעשה באו. ונשארו 13 שנים, בתחילה לא היו איסורים של אהבה, ולא הסתלקו בבוקר כפי שהסתלקו אצל רבי אלעזר ברב שמעון, ואחרי שריחם על בני החולדה נעשו איסורים של אהבה והסתלקו בכל בוקר. ומבארת הגמרא כמה נוראים היו איסוריו של רבי. האוריה רי דבי רבי אבי עתיר משבור מלכה, שומר הסוסים של רבי היה עשיר יותר משבור מלך פרס. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל אבי שהתעשר מזבל בהמותיו של רבי, וכפי שגם מצינו לגבי יצחק אבינו שמבואר במדרש, שהיו אומרים עליו שעדיף לקבל את זבל בהמותיו מאשר את כספו וזהבו של אבי מלך מלך גרר. מספרת הגמרא, קדעה ואירה מקיסטה לחיבתה ואזיל קלה בתלת המילה, כשהיה נותן מספו לפני הבהמות מרוב בהמות היה קולם נשמע למרחק 3 מילין, מילו 2,000 אמה, 3 מילים 6,000 אמה. אבי מכוון דרמי באי שטה דייל רבי לבית הכיסא, והיה מכוון לתת את המספו לפני הבהמות בזמן שרבי היה נכנס לבית הכיסא, כדי שלא יישמע קולו של רבי שהיה צועק מחמת האיסורים, ואפילו אחי, מעבר לקלה לקליו ושמו לי נחות הימה, ואף על פי כן היה קולו של רבי חזק יותר מקולם של הבהמות, והיה עובר למרחק גדול יותר ונשמע גם ליורדי הים באוניות. מבארת הגמרא שאיסוריו של רבי אלעזר ברבי שמעון עדיפים היו מאיסוריו של רבי, ואפילו אחי איסורי דרבי אלעזר ברבי שמעון עדיפים מדי רבי. ואף על פי שאיסוריו של רבי היו כל כך נוראים, איסוריו של רבי אלעזר ברבי שמעון עדיפים היו מאיסוריו של רבי. דאילו איסוריו של רבי אלעזר ברבי שמעון מהאהבה באו עליו, מחמת שביקשם לבוא, ומהאהבה הלכו ממנו כשביקשם ללכת, והיו אלו איסורים של אהבה. אבל איסוריו דרבי על ידי מעשה הם באו עליו, על ידי מעשה הלכו ממנו, ולא לפי בקשתו באו והלכו, כפי שמיד מבארת הגמרא. ומבואר במסכת ברכות בדף ה' עמוד א', שאיסורים של אהבה הם איסורים שאין בהם ביטול תורה, ורבי אלעזר שהביאם בלילה ושלחם בבוקר, לא התבטל מתלמודו מחמתם, אבל רבי שלא יכול היה לשולחם מעליו, הפריעו לו בתלמודו, ולא היו אלו איסורים של אהבה, כך מסביר המהרש"א. מבארת הגמרא את המעשים שעל ידם באו על רבי האיסורים והלכו ממנו. שואלת הגמרא, מה שאמרנו לאל שעל ידי מעשה באו האיסורים על רבי, מהו המעשה? מבארת הגמרא, דהו איגלה דהו קממתו לשחיטה. היה מעשה בעגל שהוליכו לשחיטה, אז על טליה לרישה בקנפי דרבי וקבחי. הלך העגל והכביא את ראשו בכנף בגדו של רבי ובכה שאינו רוצה להישחט. אמר לי רבי לעגל, זיל, לך לשחיטה, שכן לכך נוצרת. אמרי, אמרו בשמיים, הועיל ולא כמרחם, ליתו עלי איסורים. כיוון שאינו מרחם על העגל, יבואו עליו איסורים. ולמרות שנאמר במסכת ברכות בדף י' ז' עמוד א', סוף בהמה לשחיטה, הכוונה בסוף ימיה, אבל בסתם בהמה ובמיוחד בעגל צעיר, הם אינם עומדים לשחיטה אלא לחרישה, כך מסביר המהרש"א. מבאר את הגמרא מה שאמרנו לאל, ועל ידי מעשה הלכו, כך היה מעשה, יום אחד אבי קקן שעמתי דברבי, ביתה, יום אחד שפחתו של רבי הייתה מטטה את הבית. אבי שידיה בני קרקושתה וקקן שלו. היו מוטלים בארץ בני חולדה והיא אספה אותם להשליחם לחוץ. אמר לרבי לשפחתו שפקינו, תניחי להם. שכן אמר בתהילים קוף ממהי ורחמיו על כל מעשיו. אמרי אמרו בשמיים, מועיל ומרחם רבי על הבריות, נרחם עלי, נרחם גם עליו, ופסקו האיסורים ממנו. ונחלקו המהרש"ל והמהרש"א, אם מאז הפסיקו האיסורים לגמרי, או שנעשו איסורים של אהבה, ולפי רצונו באו והלכו, כמו שהיה אצל רב לזר ברב שמעון. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדף דף במסכת בבא מציעא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע ענו רבי אלעזר ברבי ישמעאל לשאלת המטרונית שהקניתתם? שאלה שנייה, מדוע לא הצליח ריש לקיש לשוב לשפת הנהר? שאלה שלישית, מה היה ההבדל בין הלימוד של ריש לקיש לזה של רבי אלעזר בן פדת? שאלה רביעית, מדוע הביאו הספנים עושר לרבי אלעזר? תשובותיהם של רשי והתוספות. שאלה חמישית, מדוע יצא תולעת מאוזנו של רבי אלעזר? בשאלה האחרונה על דף דף, מי הם ג' הענבים שמנה רבי ומדוע נחשבים כך? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בעת תלמוד תורתנו בדף דף במסכת בבא מציעא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו גם במשנה לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. אוחזים עלו במסכת סוטה פרק ו' משנה א', מי שכינה לאשתו שהזהיר את אשתו שלא תתייחד עם אדם מסוים ויעברה על עזרתו ונסתרה נתייחדה עמו, אפילו אם אין שני עדים שראו את הסתירה, אלא הבעל שמע על כך מעוף הפורח, מעת פסול שמשקל עדותו בבית הדין כמשקל שמוע מפי עוף הפורח, אשתו נאסרת עליו ולכן אם אינו רוצה להשקוטה, יוציא ויתן כתובה חייב לגרשה ולשלם לה כתובתה, אלו דברי רבי אליעזר רבי יהושע חולק ואומר אינו חייב לגרשה, עד שגם יישאו ויתנו בה, מוזרות בלבנה נשים הטובות חוטים לאור הלבנה שאז עליו לגרשה. מסכת סוטה פרק ו' משנה ב', אם לאחר שנתברר שנסתרה, אמר עד אחד, אני ראיתי שנתמת, באותה סתירה לא הייתה שותה את מאה אמרים, שכן עד אחד נאמן לומר שנתמאה, ומכיוון שתומתה אינה בספק, אין צורך שתשתה, ולא עוד. אלא אפילו אם עבד כנעני, או אפילו שפחה כנענית, מעידים שנתמאה, ראילו נאמנים ושוב אינה שותה, וכמו כן נאמנים הם אף לפוסלה מלהיפרע את כתובתה. חמותה, אם בעלה ובת חמותה, אחות בעלה וצרתה, אישה הנוספת של בעלה ויבמתה, אשת היבם שלה, כלומר, אשת אחי בעלה, עלול להיות יבם שלה, אם בעלה ימות בלא בנים ובת בעלה מאישה אחרת, כל הנשים הללו, אף שבדרך כלל אין סונות אותה, הרי אלו נאמנות לומר שנתמאה, ולא לפוסלה מכתובתה, אלא רק שלא תשתה את מאה אמרים, בעת יצטרך להתגרש. זו היה המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, י"ד באייר, פסח שני תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף דף. דף פי דלת במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשום ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונור מעלה וכל מיני דמיתיו. מחר יום חמישי ט"ו באייר תשפ"ד ונלמד דף פי ה' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונרוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראיתה חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.